שלום לרב.
שלום, שלום.
אנחנו באים לדבר עם הרב בעקבות המלחמה שמסתררת בצפון בחודש האחרון. רצינו לפתוח אולי בדברים, מה הרב יכול להגיד על על החבל ארץ לבנון, מבחינת התורה.
כרגע מקדמה, בלי השלכות מעשיות כרגע, שזה לא יש שיקול דעת מאוד רחב, מוסמך, את כל הגורמים, אבל בעיקרון הליטני זה הגבול של ארץ ישראל. כך מקובלנו מפוסקים ותיקים שיש להם מסורת עתיקה, מרם גלנטי, מערית, הם מביאים שהם זקני הדורות הקודמים, שמקובלנו שהליטני זה הגבול של ארץ ישראל. הגבול המינימלי, כלומר, יש גבולות ההבטחה, זה יותר רחוקים, אבל הגבולות של ארץ ישראל זה הליטני. גם כשהייתי ילד קטן, אני עוד למדתי יצא ביסודי לפני קום המדינה, קודם מתת הבריטי, זוכר שהוא מולדת בכיתה ד' או ג', לבדנו שהגבולות של ישראל זה המליטני בצפון, עד ודי לריש בדרום. זה תחת פיקוחו של מתת הבריטי למדנו כך. אחר גם מצד שהפוסקים אומרים את זה, שהגבולות האלה נמצאים פה בפוסקים. זה גם גבולות טבעיים, גם גבולות הלכתיים, וגם מסורת עתיקת ימין, שמה ליטני זה הגבול של ארץ ישראל. אז לכן זה יוצא שזה חלק בלתי נפרד של גליל העליון. זה לא לבנון בכלל. זה הגליל העליון. המשכו, הקטיעה גליל העליון כידוע נעשתה בהסכם צרפתי-אנגלי בשנת 1920, בערך אחרי האירועים של תל חי, תפרשפי, 1920, האזור הזה היה אזור ביניים, אזור חיץ בין האנגלים בדרום, הצרפתים בצפון. היו כל מיני הסכמים, סייקס פיקו ואחרים, ובסוף הבריטים והצרפתים חילקו בין אזורי השפעה. הבריטים עד הגבול של היום, עד ראש הנקרה, בזכות טרומפלדור וחבריו, אז אצל בגליל, הגבול הולך צפון עד בטולה. זה בזכותם של טרומפלדור. ומעליהם, וגם זה, גם הקטע, גם האצבעות הנחת, הקו עובר ישר, בלי החולה אפילו. וזה היה, ההסכם הוסכם ביניהם, שזה היה גבול פחות או יותר, זה גבול מלאכותי, לא אמיתי, לא טבעי. גם התושבים שגרים משני דברי הגבול, הם אותו סוג אנשים בדרך כלל. החנה הזאת, אנחנו יודעים שמסורת, החצביה, שזה היה יישוב עברי, עתיק יומין, ועוד יישובים אחרים. אבל זה מבחינה היסטורית, מבחינה הלכתית. מבחינה פוליטית, זה דורש כמובן שיקול דעת. איך לעשות, מתי לעשות. הכל כך מוביל את עם ישראל, מציע כרגע לא לדבר על דברים שלא נשמעים. אבל יש. הכל כך כנראה מוביל את עם ישראל לאן שצריך להוביל אותו. כשתגיע השעה ונצטרך לדון בשאלה הזאת, אז נדע כבר עכשיו מראש שחיילינו לא נמצאים חוץ לארץ. אגב, עד צור נהגו יום אחד ולבד, יום טוב שני. צור נהגו יום טוב אחד. אפילו צידון היו שנהגו יום טוב אחד. וזה כבר מהיר השני של איתן. אבל צור נהגו יום אחד. כן. אז אחרי זה ארץ ישראל כל דבר, אלא מה זה? שהמלחמה היא בעצם בתוך ארץ ישראל. מה שהחיזבאללה עשה עכשיו, הוא פלש בעצם בארץ ישראל, ומנסה לפלוש, הוא בעצם פלש בצורת הרקטות שלו לכל הגליל, לכל צפון הארץ. זה פלישה, לא משנה פלישה רגלית או פלישה אווירית, זאת פלישה. אז הוא בתוך החוש גשר שהוא בנה בחלק הצפוני של הגליל העליון, הוא רוצה לחלוש. גם על החלק הדרומי של גליל עליון. זאת אומרת, אנחנו מלחמה על ארץ ישראל. וצריך, הדיפת האחיד על הלמחות הליטני, בהחלט מתאימה לתוכנית התורנית.
האם אפשר לחשוב, להגיד, שהמלחמה הזאת באה בעקבות דברים מסוימים? יש כאלה שטוענים בעקבות ההתנתקות?
צריך להיזהר בלשון, גם בפחת הזמן. לדעתי, זה לא הזמן עכשיו להטיח ביקורות. הביקורות קיימת. וכל בעדת יודע איך זה קרה. לא צריך להיות מיסטיקן, לראות איך הם גלילו. זה היה ברור שיקרה לידן שכל כך מהר. זה ידוע, אבל מציע כרגע את הביקורת להשמיע שאתה תוכנית בירמו. עכשיו זה לא הזמן להתיע ביקורת הממשלה, כי כולנו צריך לשם ביקודים יחד במלחמה נגד החיזבאללה. לא צריך עכשיו לעשות מחלוקות וצור בקיא בתוך הצבא, בתוך החיילים, עכשיו צריך לשם יחד כעם אחד, כביש אחד במלוכד. אין ספק, יש קשר עדוק, כל ברדת עולות. אני מציע רק את החשבון נפש הזה, לעשות אחרי המאחכן, אגב, חשבון זה בשערוך הרבה יותר. יש כאן שתשלות אירועים של מדיניות, שמתחילה, אני מתחילה מי, בעצם מתחילים ללכת לבני יום כיפור. רבי יום כיפור, הכישלון הראשון היה, אתם הוא חושב שזה היה כישלון מודיעיני, לא נכון, המודיעין ידע שעומד לפרוץ מלחמה. לא יודע בדיוק, ב-90% בערב כיפור, העמידו את כל הרשתות שמלאים על הרגליים. כל הצבא עמד בקנות גימל. אני יודע בעובדות אישיות. הטייסים כבר יחידו המטוסים. 24 שעות לפני ערב כיפור היה ברור שעלולה לפרוץ מלחמה. למה לא גייסו מילואים? לא שם, למה ירו. אגב, הטייסים עמדו לראות כבר, והורידו אותם המטוסים ביום הראשון. הטייסים 12 לצהריים עמדו להפציץ את הריכוזים המצרים, והורידו אותם בשעה אחת, בשעה שתיים פרצה מלחמה. אבל זה אני יכול להבין, לראות ראשון דבר עצור, אם היו מגייסים את המילואים, ואתה פרצה מלחמה. רק לגייסו את המילואים, לא ראית נראה אחת. למה? פחדו מה תגיד אמריקה. כאן בכלל הבעיה. 3,000 חיילים, האלף שהיו בחזית הדרומית שנפלו בגלל שהחליטו שלא לפני, שלא שמיים היום. אני לא מזלזל בעזרה המדינית, שלא נתראה שלא. אגב שמענו שאמריקה לא רוצה לספק פצצות מסוימות, שאומרת, אתה חושב שזה יפגע באזרחים. השיקול כבר לא כך מוסרי כבר, עכשיו שיקול צבאי. את עזרת אמריקה צריכים לבית את הבטו שלה. צריכים את הנשק שלה. צריכים, אין ספק. אבל השאלה אמר גבול, האם היה מותר להפקיר את 1,000 החיילים שעמו בתעלה בגלל שיקולים מדינים כאלה? אחר כך הסכם קמפ דיוויד של בגין, שביטר כל חצי סיני, כל חצי סיני אווירי האחרון, זאת אומרת שזה המקום היחידי שבו הפליטים שמצאים בעד יכלו להתיישב בו. זה אזור היחידי שמצא, אין אחר, אין. הם צעים כולם בגטו הזה, הים מחריהם, אנחנו לפניהם, לא אני יכולים בגטו הזה, הם בגטו. ממש, זה חרפה ובושה, כלומר, שזה נמצאים ככה. אנחנו נסורים עליהם, מצור, מיליון וחצי, מיליון וחצי, מיליון וחצי, מיליון פעם 3 מיליון, הם גדלים כמות עצומה, אין להם קרקע, אין להם עבודה, אין להם תעסוקה, אין להם הוצאות, אין להם כסף. סגור נצרה לצל מדבר. כמו מזכיר את ההבדיל, שהיינו ים סוף, היה מכאן, מדבר מכאן, המצרים מכאן. כישלון אחר כישלון. ומי ש בכלל נתן להפתח לחבים אוטונומיה, זה בגין, זה הראשון שהרס יישובים יהודים. המדבר בכל מצב, בכל השיר, 1% של סיני, 1%. אני אומר, יותר מזה. אז עדי לריש, יכול להשיר. זאת הנפט, רוצה לתת. כישלון אחרי כישלון, ואחר כך לא לדבר על שפרצה אינתיפאדה הראשונה, המחדל, על האבן הראשונה שהערבים זרקו, אחד זוכר, אני זוכר את השם, אחד בשם אסתר אוחנה. מי זוכר עם השמות שלך? היא בדרך יד האריה. דרך מבראשון חברון, נסעה, חטפה אבן, נהרגה. אמרו שאבן זה נשק קר. התייחסו לאבן, התייחסו למקלות. במקום אבן נשק חמור, מה זה נשק קר? הוא הרג אדם. על האבן הראשונה צריך להנחית, הנחתה עם כוח קשה, להביא, שגם יבינו שכאן מדברים ראש. פה זה אנחנו מדינה ריבונית. המחדל, כל המחדלים אחרים, שמדבר אחר כך על על המחדל של אוסלו, הייתי ועד השנייה, הייתי חסות לרעילה בתחלה, והכל מה שאחר כך, תינוי גוש קטיף, שרשרת של שגיאות מדיניות אחת אחרי השנייה, והידיעה, חג היציאה מלבנון, שהפקרת לבנון כולה, יש כל, את הצד"ל, הזניחו את המודיעין, נחלישו, לא משהו, לא נחלישו אותו, בגלל שכל הקשרים שלנו שהיו שם נחלשו, ידעו, בכל ועדה, זה לא סוד, שיש להם 20,000 רקטות, מגדלים שונים וזוכרו לבנון. זה ידוע לכל ברדת. מספרים שמעתי לפני שנתיים שלוש. ברדיו דיברו. ידעו שיש 20,000 רקטות שחסים עד מפרץ חיפה. הדברים ידועים. חג באשליות ושל צדור באשליות. ידעו שכל דבר שחזק את מה שנקרא רוח הגבית, זה עלול לגרום לכך. טוב, אני אומר... הרבון הוא ארוך מאוד, אני מציע את כל זה סוד אחד.
אחד הדברים שמתמודדים איתם החיילים והדרג הפיקודי הגבוה, בעיות המוסר, כפי שמגדירים את זה, מה עושים כאשר מגיעים לבית או לכפר, שלכאורה יש שם גם אזרחים חפים מפשע, אבל מסתתרים איתם מחבלים, המדינה, הצבא, נוטים לא להרוס את הכפרים כדי לא להרוג אזרחים כביכול חפים מפשע. איך צריכים להתמודד עם זה מבחינה הלכתית?
אין ספק שסתם אזרח אסור להרוג, גם של מלחמה. אין היתר להרוג אזרחים. זה רצח. אבל מלחמה זה לא תנאים סטרילים. זה לא לשים בקורסה באקדמיה ולהגיד לתת קוד מוסרי. אגב, שיש אקדמיה, קודם יבדקו למוסר שלהם בתוכם עצמם, יש שם תחרויות לא פשוטות, מכשלות של חצי השני, אנשי המוסר שלהם מבחיל, לא האנשי אקדמיה עטיפו מוסר. הקוד האתי שיסודו באקדמיה, שבינוי בעצם התפיסות עולם נוצריות, זה לא קוד מוסרי. אני אומר אותם, להרוג אזרח אסור, אבל פסוק כבר בתנך, שאול המלך, שלח לכם ללחם המלאק, אמר, סורו, מראים על הקיני, סורו הדיעו מתוך המלאק, בן אוסיף חיימו. בפסוק הזה, עשר נשאול המלך את הקוד העת היהודי. מודיעים מראש לאזרחים שאינם שייכים במלחמה. סורו הדיעו מתוך המלאקים, הזרה האחרונה, בן אוסיף חיימו. לא שאני ארוג איתך בכוונה. אני לכם המלאק, אבל כשאני לכם המלאק, אני לא אוכל להבחין בין אחד לשני. אגב, על זה נאמר, יש נתון מפורסם או תוספתא בקידושין, שמצטטים אותה בצורה קטועה. טוב שבגויים הרוג במלחמה. אסור להרוג טוב שבגויים. טוב שבגויים גם להרוג אותו, אסור. גם סתם גוי אסור להרוג. טוב שבגויים כבר חומר, לא. במלחמה אתה עלול להרוג גם גוי טוב, משום שאתה לא יכול להבחין. מה גם שיכולים להשתמש שבגוי הטוב הזה, מה אתה יכול להרוג? המהר"ל לומד את זה ב... אומרים את הפסוק הזה שאמרתי קודם, הוא מביא את זה בשמות י"ד, שפרעה מסוסים שרדף אחרי ישראל, אז רש"י שואל מניין להם סוסים? מהצדיקים, שבדם הברד הכניסו את כל הסוסים הביתה, והם, אולי זה לא ברצון המטוב, אבל כשפרעה חיפש סוסים, איפה כך סוסים? מהצדיקים. יוצא שהרכוש של הצדיקים שימש, אולי שלא ברצונם, שימש אחר כך לרדוף אחרי ישראל. מכאן אומר, זה אומר רשי, מכאן אמרו, טוב שמצרים הרוג. אז זה אומר המהר"ל, זאת מה שאמרתי עכשיו, את הפסוק שלא שזה הרוג טוב למצרים, כשאתה נצר מלחמה, אתה לא יכול לדעת במה ישתמשו בשמש אויב, ויכול להשתמש גם בתוש בגויים נגדך. איך אין לך ברירה? דבר דומה יש על פרשני רשי, נדעת פרשת וישלח, יעקב יצחק חטיסה, ועירה ביצר לו, ועירה השם יהרג, ויצר השם יהרוג אחרים. מה זה אחרים? כי עשיו לקח איתו עוד 490. לא כולם היו רוצחים, לא כולם שונאי יעקב. הם באו משום שיצר לקח אותם. יעקב היה צר מאוד שכשילחם בעשיו, הוא עלול לפגוע גם באחרים. אבל מה פירוש? הוא לא היה אומר שלא עשה את זה, הוא היה מוכרח לעשות את זה, הוא מוכרח להתגונן. הם חייב לכם, והיה צריך להרוג, כי הבא לא ברכה, שכם לא רגעו, אלא שמצטער על כך מאוד, שהוא נאלץ להרוג מי שלא צריך. הרי לנו מכל זה המקורות שהמהר"ל מביא אותם, ואחר כך, תתב זה הרבה הרב ישראלי, שהוא אמר ארוך מפורסם, תקריט קיבי לא הלכה, לא ספר סיפור של קיבי, לפני 50 וכמה שנים בארץ, וגם כן, נהרגו אזרחים בלי כוונה, ואת השאלה האתית, אבל זה אמר ארוך מאוד, אחר כך הוא שם סיפור לעמוד הימיני, סימת את זין, מעריך מאוד מאוד, להסביר את כל הנושא המלחמתי, המאמר שלו הכי גדול והכי מקיף שאני מכיר בנושא. הוא מכיר עם כל זדיו, מי שרוצה ללמוד מה הקוד האתי של צבא הגנה ישראל, שלמד הוא מראש אב ישראל. והמסקנה ברורה שאין ברירה, אתה נלחם נגד מי שמסתכל אחרי נשים ילדים, ושהזהרת ואמרתם שיצאו, והם נשארו במקום, דמם בראשם. לכן, אני לא אומר שצריך לא להיזהר אחר כך. זה צריך שיקול דעת. אבל להגיד מראש שכל מקום שיש עלול לפגוע באזרח, עשו לפגוע במחבל, חסו לא, לא נכון. לפחות זה מסכן חיילים. אם חיילים זה מסכנה בגלל זה, מי יתיר? מי יתיר סכן חיילים בגלל קוד אתי מזויף?
מתגבש הסכם, עוד לא חתמו, מתגבש הסכם שאומות העולם ישמרו על השטח דרום לבנון.
פוליטיקה זה שיקול, זה לא עניין מקצוע שלנו, זה מקצוע שלכם. אנחנו רבנים יותר מפוליטיקה.
לצד אומות העולם.
כן, אני... אנחנו חיים את זה כבר קרוב 60 שנה. מאז חלוקה, מאז הסכם החלוקה. הוא הוצא 90 שנה, אני זוכר, עוד שנה, נציין 60 שנה בדיוק, החלטת האום על חלוקת ארץ ישראל. מהרגע ראשון שהתחילו כאן בארץ להעלות כל מיני רעיונות, תמיד ניסו להכניס את תמות העולם כחלק מהתוכנית. בהסכם החלוקה של 60 שנה, אז ירושלים צריך להיות עיר בינלאומית, חסות תמות העולם. מה יצא מזה? עיר בינלאומית. אחר כך הקימו את מנגנון משקפי האום, אתם זוכר אותו, קצת קליפת שום, שלושה במאום, וכולם מלעמום. הם השקיפים, שתמיד הם היו צריכים להשקיף, הם תמיד דיווחו לרעתנו. אף פעם הם לא היו אובייקטיביים. זה היה האום. והגיע לסיוע כשנאסר פלש לסיני, האום קיבל את הדגל וברח. ועשה כלום, לא עצר, אבל לא העיר. קם והלך. ואחר כך כל מקום שעשו את הדגים האלה, זה החזיק מעמד, מתנית קליפת שום, עוד כמה שנים, ואף פעם לא פתר את הבעיה. אני לא, הם הגענו כבר למצב שיכולים לבטר על זה, תלוי במדיניות, תלוי הרי אנחנו בכל זאת לא הרמניה עצמת עד הסוף. הנה אמרנו קודם שאמריקה לא רוצה לספק נשק. ואגב זה מה שאמריקה עשתה גם במלחמת כיפור. אני לא ספק נשק, והסכים בסוף לספק נשק, כשקיסינג'ר בא והתנה את גבולות המלחמה. הוא לא תן לנצח, לא את הסורים, לא את המצרים. זה התנאי שאמריקה לא. אמרת בקודם שלא ייסו מילואים לפחד אמריקה תגיד. אז הוא עבודאי, אנחנו חיים כבר 60 שנה, וצרינו שכל פעם זקוקים בעזרת הגויים, ולא יכולים לצאת נגדם, אנחנו לא היינו מספיק את הכוח נגדם. ואנחנו יודעים מראש שמה שנעשה איתם לא שווה כלום. אין תועלת בזה. אבל מצד שני, להגיד לך מה לעשות. יש שיקולים שרק אנשים שמתחולים למדינים. פעמים השיקול של המדינה, ואני לא פוסע אסף, רוצים לנסה להרוויח כמה שם שקט. בתנאי ששקט יהיה שקט אמיתי ולא שקט מדומה. מה שהיה פעם האחרונה, עם שש שנים האחרונות, זה היה בלוף אחד מדום. זה היה שקט. היה ברור, הם מצטיידים ומסתכלים את המדינה. אגב, תעוד מה הייתה במצרים, לנו שההסכם שביתת הפסקת אש אחרי מלחמת ששת הימים, והם קידמו את הטילים, ושתקנו. וראינו, זה היה אחר כך התוצאה של מלחמת כיפור. אם יש הסכמים בינלאומיים, בבקשה, שעמדו עליהם עד הסוף, אנחנו מכירים אותנו. הסכמים האלה, כשיש דבר קטן אחר כך, שלא מנים הסכמים, אמרנו, כל טיפת גשם, כל רוק שיוקנו אנחנו זה טיפת גשם. רק שאנחנו נשתפים בברד נורא של קצצות, נזכרים שטעים. אני לא יכול להגיד למדינאים מה לעשות, אין ספק בחי רעיונית, צווח החוק, כל דבר שבו אומות העולם מעורבים, סופו כישלון. חבל הזמן. אבל מה לעשות? לפעמים המדינאים עומדים מצב שאין ברירה, ולא רואים נכנעים, רואים גם להסכם. חלק מאיזה בעיה שמדינאים היותר, יותר חדורים אמונה, יותר חדורים ביטחון, חדורים אידיאליים, היו עומדים בית התוקף. אני לא רוצה להסכם, הסכמים כאלה, אבל בית התוקף, בית החדור. עשית רשמה קודם. כל הכישלונות של מדינת ישראל, ב-30 שנה האחרונות, של מדינאים כושלים, שראו רק צווח קצר, לא חדורי אמונה או רחוק. אני לא אומר שהיה צריך הכל דבר ללכת עם ראש לחקיר, לא אמרתי את זה. צריך להיות ריאליים, צריך לעשות שיקולים, אבל קצת יותר תקיפים, קצת יותר חוץ שדרה, קצת יותר גאווה, קצת יותר ביטחון, קצת, לא הרבה. קצת. לכולם, אני מוכרח לומר, לכל האורך, מבגין ועד היום, כולם נכשלים. לכולם, כל אחד. גם מביאים לשמאל. אין לזה. ביבי לא עשה טעויות, ביבי לא ויתר. ויתר בחברון, או שאלת את פאס נרצחה בגלל שהוא ויתר על, גם על, על הגבעות שיכול לשלוט על קריית ארבע, על החברון העיר היהודית. דיברו על שיתנו 9%, נתנו ב-2. חבל שאלה לבנות כרוכה לכל הקשורת. אני אוכל לדבר אחד, אנחנו תמיד נמצאים בלחצים. אנחנו לא יכולים לגמרי לוותר על עזרת אומות העולם, לא עזרה צבאית, לא כלכלית, ולא עזרה מדינית, מי שוותר. אבל צריך קצת יותר, קצת נחישות, קצת חוץ שדרה. זה נובע, פשוט נובע בחוסר ראיית היסטורית של ישראל. לראות את ישראל גם ישראל, לראות מה עברנו, חזרנו לארץ ישראל, לראות את המסמנים האחרונות, לראות מה עשינו כאן, קצת יותר אמונה, שהקדוש ברוך הוא איתנו, יכולים קצת יותר. האנשים כשהם רואים טווח קצר, ולא רואים את המכלול הגדול, לא יודעים אתה מספיק את הכוח את הנפש האלה.
אולי אם הרב יגיד, הרב יכול להגיד כמה דברים, גם לתושבי הצפון, גם לחיילים, וגם האזרחים שלא פה ולא פה, מה אנחנו צריכים לעשות בשעה כזאת של מלחמה קשה?
אני רוצה עוד נקודה אחת חשובה שלא שמים לב. המלחמה הזאת מלחמה שונה מכל המלחמות. הם מציגים את זה כמלחמה נגד כנופיות טרור ולא נגד מדינה. ניסינו להעלות את האחריות על לבנון כמדינה ריבונית, ועדיין ניסינו לעשות את זה. לבנון כנראה ישנת כנראה סוס. אין סיכוי שהיא תעשה משהו כוח עצמה. היא שבויה בידי סוריה, בידי חיזבאללה, אבל כל הטענה, מציגים את זה כזה, זה לא אימות מדינה, לא עם צבא מסודר, עם צבא, מעולם הצבא עם צויד, עם אומן, עם קושל, אבל ערוץ לא מדינה, נכון, זה לא מדינה, זאת אומרת זה. יש לנו עסק הפעם, הציבור לא קולט את זה, והמדינים לא תופסים את זה, ויש לנו פייסק עם אנשי אמונה, עם מאמינים באמונה מסוימת. אמונה מסולפת. בקצר הזה ראשונים. נשים לב שונות. חיזבאללה. נסאללה. הכל בשם אללה. הם באים בשם אללה. זה המסר שלהם. הם לא באים בשם מדינה. הם לא לחמים על טריטוריה בלבד. הם באים בשם אללה נגד מדינת ישראל. מה המשמעות? משמעות לאסלאם רדיקלי. מתוך אמונה באל אחד, סבור שצריך אמונה אחת. וכל העולם צריך להאמין באמונה אחת. העולם צריך מוסלמי. ודאי שלא כאן זכר תיכון פעודת. פה בלב האסלאם, יש כאן משהו חריג, שהורס ומאיים על האסלאם. וזאת מדינת ישראל. וזה האיום הוא כפול. הם רואים אימון בצד אחד דתי, אנחנו עם ישראל עדיין, אמנים בתורת משה, ולא קיבלנו את תורת מוחמד, וזה דבר אחד, אבל זה יותר חמור יותר, דווקא הציבור החילוני יש להם טענה יותר קשה, שהוא מביא לכאן, למזרח התיכון, לב האסלאם, את תרבות המערב. וכל מלחמה של האסלאם הקיצוני בשנים האחרונות, מ-11 ספטמבר, נגד אמריקה, אמריקה מסמלת את העוצמה את המעצמה הטכנולוגית שמביאה גם תרבות, תרבות מערבית. בגלל הרצה, גם בארצות הברית, מעריצים גם את התרבות האמריקאית. התרבות היא רק אמריקאית, תרבות המערב בכללה, אבל אמריקה היא ראש הגשר. ולכן הם נלחמים בה. כי זה מאיים על משפחותיהם, זה מאיים על האסלאם, זה מאיים על האמונה שלהם. ואנחנו נמצאים כאן עכשיו, אמריקה...
סליחה, אתה לא יכול עכשיו
לנו? אמריקה תומכת בנו. וזה, אז אנחנו, שליחי אמריקה, זה מחריף את הבעיה. מה שאמרנו כל זה, אנחנו עושים את זה את אמריקה, תשים על המדורה. אני רוצה להבין שזה מלחמה על השם ועל משיחו. עם ישראל מביא לעולם בצורת השם. אז, בזה, זה שאנחנו מביאים את הבשורה של בצורת השם, זה לא, לא פתר את הבעיה איתם. אבל זה שאנחנו לא מספיק מבינים את החומרה של הבאת תרבות אמריקאית, תרבות המערב כאן לאזור הזה, זה צריכים להבין שזה גורם ללבות את האש השנאה נגדם. לפחות אם היו מקצרים את החזית הזאת. מקצרים. לא הייתי פה שבאתנו לבעיה. אם מקצרים את החזית הזאת, המקום לשיתוף פעולה הדוק יותר עם חלק מהאסלאם מתון, שהוא לא, לא כל הרדיקלי. מי שאסלאם מתון זה באזורים רחבים, יותר מאינדונזיה, דרום אפריקה, מקומות אחרים, שהוא מוכן לשתף פעולה איתנו בנושאים אחרים. אגב, זה קיים בארצות הברית, באירופה, אגב, בשחיטה, למשל, מי שיודע כשרות. האסלאם עוזר לנו כשרות. כי גם הם לא אוכלים חזיר, או לא אוכלים בשר בשחוט, ולכן הם עוזרים לנו במקומות מהכשרות. יש שיתוף פעולה עם האסלאם במקום בעולם. האסלאם המתון, היה כן רואה בנו משתפי פעולה בנושאים של אמונה בין אחד, עם כל זה שהאסלאם לא מכיר בתורת ישראל. אז הוא מצפה שפעם אנחנו נתסלם בדרך מתונה. אבל האסלאם הרדיקלי, הוא רואה בנו שני, רואה חזית כפולה, בנו אחור. עכשיו זה צריך להתחזק באמונה. לדעת, אנחנו הם נחלים בשם האל, ואנחנו רק בשם האינטרסים. זה לא פרופורציה. אנחנו צריכים לדעת, אנחנו נאבקים בשם השם אלוקי ישראל. והאלוהים שלהם, שם אללה שלהם, זה לא אלוהי ישראל, זה לא אלוהי הרצח, אלוהי השנאה, אלוהי האלימות או הכוחנות, זה לא אלוהי ישראל. זה לא הבשורה הנכונה של התנ"ך. הרבה שם אומרים כל זה בפי התנ"ך, מותר להרוג, אבל מותר להתגונן, להרוג סתם אישה וילדים, סתם כך בשם הדת, איפה זה נראה? ההלכה הזו זה מחייבת, כשאתה בא ללחם מסיבות אחרות, אתה צריך להציע שלום, וגם המקנן. יצאנו למקנן שלום, כמו שהוא זו בנוח, לא כבר לא דרשנו שהוא יהודי. שהוא זו בנוח. וזה, זה, זה, זה כל היה, זה מה שדרשנו, לא דרשנו יותר מה. ולכן, צריך לדעת, אנחנו באים לעולם בשם השם לוקח ישראל, הם מזייפים את האמונה, וזה, האל שמשמשים בו זה לא אלא נכון. זה זיוף, וצריכים את זה לדעתכם. חיזוק, מה שאומרים, אתה מתחזק כתב תורה, חיזוק מצוות, חיזוק פנימי, עם כל המחלוקת בינים, קרי הליכות פנימי. אני משוכנע שמלחמה זה נצא עם ראש אחר. למרות שראש הממשלה עשה טעות חמורה במה שאמר, א' בעיתוי, ובעצם מחשבה. אחרי מה שקרה. לא לעשות, לפחות לעשות. עושים חושבים. לשקול מחדש, כל הקודם הדינים, להערך מחדש. זה אי אפשר להפתיק את השתקל. עברנו משהו. אני חושב שהציבור בישראל, אחרי המלחמה, יצא מלוכד יותר. יבין יותר שהדרכים שבהם צריך ללכת, צריך לדרכים יותר אמוניות, יותר רוחניות, התחמונה צריך יותר אחר, המוסר יותר אחר. וגם התוצאות המוניות יהיו אחרות. וזה כל דרך דורש ליקוד פנימי בתוכנו. אבל גם בתוך הציבור דתי עצמו, אנחנו רבים בינינו על כל מיני פיצ'יפקס, כל מיני קטנונים. זה אמר ככה וזה אמר ככה. זה אומר ככה, צריכים להתלכד יחד. יש לנו מסר לעם ישראל, גם זה מסר לעולם. ולכן אני מאמין שנצא למלחמה הזאת חזקים יותר, גבושים יותר, מאמינים יותר, מוסרים יותר, בתנאי שנעשה את העבודה כמו שנחוץ. ואחרי שהצפון צריך לומר, חזקו וימצו. כל הכבוד להם שמשך חודש הזה שהם היו חלקם פליטים, חלקם במקלטים, כל זה בכל זאת, ולא טיפלו נכון, לא טיפלו בנו נכון, אך לומר, לא טיפלו יפה. המדינה כמדינה לא דאגה מספיק. דאגה משהו, לא מספיק. בכל זאת רואים, הם לא באו, לא הגינו, לא ביקרו את המדינת הממשלה, או שהיה להם מספיק מה לומר. בכל זאת הם גילו גדלות נפש, לספוג את כל היסורים, ולמוד מאחרי הממשלה עד הסוף. כל הכבוד להם, וזה גם חייב את כל הציבור כולו, לעמוד מאחרי המנהיגות כרגע במלחמה, מלוכדים יחד, למען אנשי הצפון, את כוח הסבל, כוח המידע וכוח האחדות. החיילים, כמובן, שהשם כולם יחזרים שלנו אותם, שידעו, כמו שהעם אומר, על מה נלחמים, שיחוד השם נלחמים, לא, שידעו. לא נלחמים רק על אינטרס, נלחמים על ייחוד השם. הניצחון הזה על חיזבאללה, שהוא יהיה רק ניצחון טכני, מפורש, לא צריך, לא ניצחון סופי, כי האמונה שלהם יש לה הרבה גב חזק מתחורנית, הניצחון הטכני הזה, הוא יהיה, שם הריסוק הזה, פחות החלקי, שחיזבאללה זה ניצחון של אלוקי ישראל, על הזיוף של האסלאם הרדיקלי. איחוד השם הם באים, שהשם באמת, בגלל שהם באים, כולם, גם בין במודע, לא מודע, כולם שליחי השם, מי שבא להשליח השם, מבטח שלא ינזק, יחזור שם ביתו, ושעיקר שלא זה שבועים הבית. בעיקר, כל הידי תגיד רגע שבועים, שיחזרו בשלום הביתה, כולם, שם צריך לשכון בטח, ותשקוט הארץ, לא? 40 יום, 4 שנים, לפחות 40 שנה.